שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, יעל לשדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1314, ואנחנו נדבר על חינוך לאיזון רגשי בתוך משפחה מהוברת. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז במשפחה אנחנו מתמודדים עם המון המון, עם קשת מאוד רחבה של רגשות. גם של ההורים, גם של הילדים, יש בדרך כלל יותר מילד אחד, אז הדברים עוד יותר מסתבכים. כשכולנו מושפעים גם מלחצים מהרבה מאוד כוחות שפועלים עלינו, גם מלחצים שפועלים עלינו בחוץ, ההורים יכולים להגיע עצבנים מהעבודה, הילד יכול לבוא מאוד שמח מבית הספר כי הוא הצליח במבחן, או מאוד מתוסכל כי הוא לא הצליח במבחן, או כי הוא רב עם חברים, או הרבה דברים קורים לנו כל הזמן שמשפיעים על מה שאנחנו מרגישים ועל איך שאנחנו מתנהגים אחר כך גם כלפי, גם בתוך המשפחה, כלפי בני המשפחה שלנו. כשבתוכניות הקודמות אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים שהילדים ידעו לקבל את החיים בצורה מאוזנת וידעו איך להתייחס בצורה כזאת גם לבני המשפחה ובכלל לחיים וגם לאנשים אחרים, אבל הכל מתחיל מהבית, מהמשפחה. ולמעשה אנחנו בתוכנית הזאת היינו רוצים ללמוד איך להתמודד עם המרכיב הרגשי בתוך החיים שלנו. גם כדי שהילדים שלנו ילמדו להתמודד נכון עם הרגשות שלהם, וגם כדי שבאמת נוכל לחיות בתוך משפחה שיש בה יחסים יותר טובים ויותר מחוברת. ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, לפני כן אני אגיד כמה מילים, אנחנו שואלים אותך שאלות כמקובל, אנחנו מצפים לקבל שאלות, תשובות של מקובל ולא של פסיכולוג. אז השאלה הראשונה שבה אני רוצה לפתוח, זה איך אתה מגדיר בן משפחה שהוא מאוזן רגשית?
משפחה מאוזנת רגשית?
כן, משפחה מאוזנת רגשית ובני משפחה, בן משפחה, כל אחד מבני המשפחה שגם הוא מאוזן רגשית.
זה שהם יודעים איך להסתדר זה עם זה, הם איך להחזיק זה את זה, ולעזור ממש כל אחד לאחרים להיות מאוזנים, זה צריכה להיות ממש אווירה יפה, טובה, זה צריך להיות גם כן ניסיון לאזן את המשפחה. לכל אחד, אפילו לילד קטן, צריכים ללמד אותם איך לשמור על האווירה מאוזנת במשפחה.
בוא נלך רגע לקצה השני כדי שנגדיר את הקצוות, מהי אווירה לא מאוזנת במשפחה? מה זה מצב לא מאוזן?
שילד מרגיש שההתנהגות שלו היא ממש מוציאה את המשפחה מהאיזון, שמתחילים לשמוע צעקות ממנו, שהוא מתחיל לנענע את האווירה הכללית של המשפחה, שכולם, כל אחד ואחד, צריך להתנתק ממה שהוא עוסק, לא חשוב במה שהוא עוסק, ולשים תשומת לב עליו. זה, הדברים האלה, כל אחד ואחד במשפחה צריך לדעת שכל אחד צריך לדאוג שבמשפחה יהיה איזון, רוגע, הרגשה כללית שכולם רוצים לשמור את הקו ישר, ואפילו אם מישהו רוצה לשים תשומת לב של כולם על עצמו, אז הוא צריך לעשות את זה בצורה שמקובל במשפחה. זאת אומרת, אז הוא מגיע למישהו, למשהו, בזמן ארוחת ערב נגיד שכולם מתיישבים ואוכלים, הוא צריך לדעת מתי יש זמן שהוא יכול להיכנס עם הבעיה שלו, חיסרון שלו, למשפחה ולנענע אותם, נגיד אם יש לו איזה בעיה, אפילו שהוא ילד קטן, אז יש זמן לזה ואין זמן לזה.
וילד יכול ללמוד לעשות את הדברים האלה?
צריכים להגיד לו. שנגיד, אתה יכול לדבר על הדברים שלך, על הבעיות שלך, בשעות כאלה וכאלו.
בעצם אנחנו בעצם צריכים ללמד אותו, לפי מה שאתה אומר, להתגבר על הרגשות שלו, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מוצפים, יש איזו הצפה רגשית, כאילו הכוס גולשת, ואתה רוצה עכשיו, עכשיו, עכשיו.
לא, 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 זה לא מקובל במשפחה. זה לא מקובל. קודם כל, במשפחה מלמדים את הילד שלכל דבר ודאי יש מקום, אבל גם כן לכל דבר, בהתאם לזה, יש זמן.
שלכל דבר יש מקום ולכל דבר יש זמן.
כן.
זה משפט מקסים. זה אומר, אוקיי, ומאיזה גיל ילד יכול להתחיל להבין את הדברים האלה או להתחיל לפחות להתקדם לכיוון הזה?
מתי שאנחנו מתחילים ללמד אותו?
כי ילד, אני לוקחת ילד קטן למשל, אז כל הרגשות שלו בחוץ. הרי מספיק שהוא לא הצליח להרכיב פאזל, אז הוא כבר מגיע בוכה להורים. מישהו לקח לו משהו, הוא מגיע בוכה להורים. זאת אומרת, כל הרגשות, אין איזה יכולת ויסות רגשית, אלא הכל מאוד יוצא החוצה בשנייה. כן. אז מאיזה גיל זה בסדר, או כבר מגיל קטן להתחיל עם זה, וזה לאט לאט מתגבר?
זה תלוי על איזה בעיות, ולא תלוי כל כך בגיל. אני יכול להסביר לילד שבזה אני בעצמי לא יכול לעשות משהו, אבל נגיד שאנחנו נהיה יחד עם האמא, שהיא עכשיו עסוקה נגיד במטבח, אז אנחנו נשב יחד, ואנחנו נשמע, ואנחנו נעשה מה שהוא רוצה, נדבר על זה. אבל יחד עם אמא.
תוך כדי הזרימה של המשפחה, אתה בעצם לא לעצור את החיים לקראת זה, אלא תוך כדי הזרימה של המשפחה, הוא צריך להשתלב בתוך, בתוך הדבר הזה. מה היחס הנכון לרגשות בתוך המשפחה? מה ללמד את הילד על רגשות?
שקודם כל, הרגשות צריכים לפתוח ולתת להם מקום וביטוי במצב המתאים. נגיד, בזמן שאנחנו אוכלים, אנחנו לא מתחילים לברר כל מיני דברים. אנחנו מדברים רק על האוכל, ויכול להיות על איזשהו סרט, סדרה, נגיד שהם מסתכלים במשפחה, על כל מיני כאלה דברים שהם נמצאים בחשיבות לא ישירה למשפחה. זהו.
אני רוצה לשאול רגע על ההגדרה הראשונה שנתת. ההגדרה הראשונה שנתת לבן משפחה שהוא מאוזן רגשית, אמרת זה שהם יודעים להסתדר אחד עם השני, איך להזיק אחד את השני, ולעזור ממש כל אחד לאחרים להיות מאוזנים. השאלה שלי היא כזו, למה כשהגדרת מה זה אדם מאוזן רגשית, לקחת אותי מתוך הבן אדם עצמו, כאילו האיזון הפנימי שלו, ליכולת שלו להיות באיזון עם האחרים, בתמיכה, בעזרה, בלהסתדר אחד עם השני. למה ההגדרה של איזון רגשית היא לא נסגרת באדם עצמו, אלא הוצאת אותי לתוך מערכת יחסים?
כי איזון לא תלוי באדם עצמו, בפרט שאנחנו מדברים כאן על ילדים בתוך המשפחה, או בכלל במשפחה. האיזון הוא תלוי בכל המשפחה. משפחה זה קבוצה שכולם תלויים בכולם, ומרגישים כל אחד את האחרים בצורה מאוד, איך להגיד, פנימית, רגשית, עדינה, שיש לנו על כל אחד ואחד התרשמויות וזיכרונות, על כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מודעים לזה, אבל אם כולם מתקפצים לדמות של אמא, דמות של אבא, דמות של אחות ואח ועוד ועוד. זאת אומרת, במשפחה אני לא יכול להתנהג כמו שאני מתנהג בכל מקום אחר. כאן זה, אני צריך לדעת שזה מקום מצד אחד לביטויים שלי הכי ישרים, אישיים, מצד אחד, מצד שני, זה מקום לביטויים הכי לבביים.
והמקום הזה של, שהתחלת באמת ממשפחה, שהמשפחה היא כשהיא מאוזנת, איך זה משפיע על האיזון של הפרט?
אני צריך לאזן את עצמי לפי משפחה.
וכשאני יוצא עם זה אחר כך החוצה, בסופו של דבר...
אני לא קושר מה שיש לי בחוץ עם מה שיש לי במשפחה.
אז היחס צריך להיות שונה של איך אני מתייחס למשפחה שלי, ואיך אני מתייחס נגיד בחוץ גם בבית ספר לילדים וגם ב...
ודאי, ודאי, משפחה זה משפחה. זה משהו ש... אין שום זכר בהתנהגות שלי מחוץ למשפחה ומה שקורה במשפחה.
אתה תיארת כאן משהו שאני אשמח אם תפרט עליו קצת יותר. יש כאן איזה מין קשר, מין מערכת שלמה שפועלת, שזה המערכת המשפחתית, שבעצם מסונכרנת באיזושהי צורה מסוימת, ואתה אומר, אנחנו צריכים לדאוג לה. גם ילד קטן, שזה משפט שלו, משפט באמת יוצא דופן, גם ילד קטן צריך לדאוג לזה, שכל המשפחה, לא להוציא את המשפחה שלו מאיזון. זה מודעות היום שאין לילד, שאף ילד לא גדל כמעט בצורה כזאת.
זה הכל תלוי איך שאנחנו מתייחסים לזה, הגדולים. איך שהגדולים מתייחסים לזה.
למה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב שגם הילד ידאג לאיזון של המשפחה?
הוא ילמד מזה מאיתנו. שאני עושה משהו ומדבר משהו, עושה משהו, או שהוא בא אליי ואומר משהו, אני אומר, אני ככה לא יכול לעשות. אחרת כולם ייכנסו לרעש וכולם היו, אני לא יכול את זה לעשות. אני נותן לדוגמה במה אני יכול לעשות ובמה לא. וילדים את זה מבינים.
ילד לומד, ממה ילד לומד את כל ההתנהלות הרגשית שלו?
נו, ודאי שמההורים, מהגדולים במשפחה.
יש טעם, מעבר לעניין של דוגמה אישית, יש טעם גם ללמד אותו כל מיני דברים?
להראות לו דוגמה. העיקר זה דוגמאות.
זה הדבר העיקרי. ילדים בסביבה שהיא מחוברת, איך זה יתרום בסופו של דבר, הם יצאו יותר מאוזנים לחיים בכלל?
הם יצאו יותר מאוזנים, הם ידעו איך נכון להתייחס לאחרים, איך לא להיות מפריעים בכל חברה וחברה, יקבלו אותם יותר יפה בכל מקום. כי הם יהיו כאלו שלא יפריעו, קודם כל.
לא יפריעו למי?
בכל מקום שהם יהיו, הם לא יפריעו.
זה חשוב להיות אדם שהוא לא מפריע?
חשוב להיות אדם שהוא לא רק מפריע, לא רק לא מפריע, שכמעט ולא מרגישים אותו.
למה?
כי אז זה נקרא שהוא נוח.
זה משפיע, אם אדם מפתח יכולת להיות לא מפריע לאחרים, כן? לא מפריע זה לאחרים.
כן.
אני רואה שכל הזמן כשאנחנו מדברים על איזון של אדם, עם הרגשות שלו והעולם הפנימי שלו, אתה ישר מוציא את זה לאינטראקציות וליחסים בינו לבין הסובבים אותו, לא משנה אם זה בבית או מחוץ לבית.
כן.
למה אתה כאילו מרחיב את הגבולות של הבן אדם? כאילו הבן אדם זה לא הבן אדם כמו שהוא עם עולמו הרגשי, הבן אדם זה האימפקט שלו על מי שלידו, זה הבן אדם. איפה הבן אדם נגמר בעיניך?
בכמה שהוא נכנס לכולם.
אז לפי זה, מה זה אדם שהוא מאוזן רגשית?
שהוא לא מפריע לאחרים, הוא כאילו לא נכנס בהם, הוא לא מפריע להם, הוא לא נוגע בהם. הם מרגישים במשהו שהוא נמצא לידם, ואפשר להיכנס באינטראקציה עמו, אבל לא שיש כאן בעיה שהוא נכנס בך ואתה חייב באיזו צורה להתייחס או להוציא אותו אפילו ממך.
מאוד יפה, זה מאוד יפה.
אז יש איזה קשר יותר רך ככה, בין זה לא שהוא לא נקשר, אלא יש איזה קשר, אתה אומר, הוא בעצם לא מפריע, זה הגדרה מקסימה.
מצד אחד, מצד שני יש בעיה אחרת.
איזו?
שאנשים התחילו אולי לזהות, עם אדם ככה בהגזמה, שהוא כאילו לא מורגש שהוא נמצא ביניהם, ואז הם יפחדו שהוא לא מורגש ביניהם, כאילו כמו סוכן סמוי.
אז הוא כן צריך לתת איזשהו ביטוי אישי של עצמו?
שיהיה נוח עמו.
אוקיי.
נוח עמו.
אוקיי, שזה הגדרה מצוינת. עכשיו בוא נניח שבמשפחה, משפחה שבה למשל לא כועסים, או אומרים לילד לא כועסים, זה מצב שהוא נכון בעיניך? או שלא, שחסר איזשהו היבט רגשי של איזשהו היבט של ביטוי רגשי, זה מצב נכון?
זה לא טוב, כי בזה אנחנו גונבים מהילד התפתחות, כי איך הוא ידע איך להתנהג עם אחרים, משפחה זה אותו בית ספר שהוא יוצא משם ומתנהג בחוץ אחר כך,
נכון.
וחוץ מזה זה מייצבת בו הסתכלות נכונה לכל העולם ולכל החיים, כמו שכתוב, חנך נער על פי דרכו, כי גם, כן?
גם או... כי יזקין לא יסור ממנה.
יופי.
שזה יישאר איתו כל הזמן.
אז חצי השני של המשפט הוא חשוב מאוד.
אני רוצה רגע לפני שנתקדם, יש לי פה המון שאלות שאני מקבל עכשיו מצופים, אני רוצה להכניס כמה ככה בזריזות. מה זה הורה שהוא מאוזן רגשית? הורה.
שהוא מראה לילד שהוא חי, הוא מתעניין בכל הדברים האלה שיש לו בחיים, במשפחה, כנראה בעבודה, כנראה בעוד באיזשהו מקום, אבל הוא מחזיק את עצמו בצורה כזאת שהוא עדיף לכל אחד ולכולם, והוא מרגיש ומבין ומתעניין גם כן בכל מה שמסביב.
אם מתעורר, שאלה הבאה, אם מתעורר בילד או בהורה כעס או הרגשה אחרת שמפריעה לאחרים, איך אנחנו כהורים צריכים להתייחס לזה?
לתת דוגמה איך שאנחנו מתייחסים לזה בצורה מאוזנת. איך אנחנו מחבים את הכעס, איך אנחנו מסדרים את כל התופעות האלה.
שאלה הבאה, האם אין בגישה כזאת משהו שמדכא את הרגשות שמתעוררים בו מצד הטבע, את הצורך הפנימי לבטא את עצמו, האם אין פה דיכוי?
למה דיכוי?
כי מתעורר בו רגש מסוים בילד.
אני לא מחבא.
אז מה כן בדיוק?
אז כזה כבר דיברנו, אני נותן לו דוגמה, איך אני מתייחס לזה.
למשל, הילד הגיע מאוד צוער מבית ספר, מאוד מאוד עצבני, והוא רב עם חבר, והוא מתנהג בבית בצורה מאוד לא נעימה, כל מה שאומרים לו הוא לא עושה, הוא, אתה יודע, כועס, מאוד מאוד כועס על הכל. אני אמא באמצע העניינים שלה, מה להגיד, איך להתייחס, מה לעשות?
נו, אם את באמצע עניינים שלך, אז זה מאוד קשה. אני חושב שאני עם ילד כבר בבית ספר, הייתי משיף אותו לידי, ליד השולחן, הייתי לוקח דף נייר נקי, והייתי מצייר, זה נגיד יוסי.
כן.
וזה נגיד, איך קוראים לו שם?
דודי.
דודי. אז דודי פגע ביוסי, כן? ועושה איזה חץ כזה, משהו. ומה עושה יוסי? פגע בדודי או לא? לא, יוסי הלך לחיים. ועם חיים יחד הם באו לדודי. ובקיצור, אני רוצה לעשות את זה כציור. ואז שהוא יסביר לי בציור, לא סתם ככה עם הרגשות שלו שהוא משתלל, שהוא יסביר לי על הציור, מה הוא עושה וכל דבר ודבר, אבל על הנייר. כן? ואז אנחנו קודם כל מורידים את זה בצורה אחרת למציאות. כן? דבר אחד. דבר שני, אנחנו מתחילים לדון, אז מה אפשר לעשות במקרה כזה? כן? זהו. במה הוא צודק? דודי, ובמה לא צודק? מה יוסי רוצה לעשות בחזרה? להרביץ אותו, להתלונן עליו, וכן הלאה. כן? אז כל הדברים האלה שיהיה לנו ברור על הנייר. לא באוויר ולא כלום.
על הנייר כמעט, כי זה מרחיק אותו רגשית מכל משהו,
כן, כן,
מהסערה הרגשית שלו.
כן. ואחרי שאנחנו כך מציירים את הדברים, יש לנו מפת, המפה של הרגשות ופעולות אולי, או לא יודע מה, למה אנחנו רוצים להגיע. ואיך להגיע לזה.
עוד סיטואציה, אני נותן סיטואציה אחרת. הילד נעלב או כועס מאוד וסוגר את עצמו בחדר. זה קורה הכל בתוך הבית. איך אנחנו כהורים צריכים להתייחס לזה?
נו, קודם כל אנחנו צריכים לעזור לו לצאת מהחדר.
איך?
אנחנו נדפוק פעם אחת או פעמיים, נזמין אותו למשהו, ואם הוא בכל זאת לא רוצה, אז אנחנו יותר לא שמים לב עליו, עד שהוא בעצמו יוצא.
וכשהוא יצא?
לא שמים לב עליו.
למה לא להתייחס למה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? מה העיקרון שאתה בעצם רוצה להראות לנו?
אני רוצה להראות לילד שאני לא, שאני לא מדביק חשיבות יתר למה שהוא מתנהג.
להתנהגות שהיא מוקצנת, כן.
כן, לא. הוא רוצה ככה לעשות שיעשה, אבל עליי זה לא משפיע.
אחר כך חשוב לדבר על זה עם הילד, או פשוט לשים את זה בצד כאילו זה לא היה?
כאילו לא היה. לא כדאי לדבר, לא כדאי כלום. ואז במשך הזמן, אולי אחר כך, אחרי הרבה זמן, אז אנחנו יכולים לזכור על זה כביכול במשהו, ולהגיד שלא היה כדאי כך להתנהג, אמנם שאנחנו מבינים אותו, מבינים את ההתפרצות שלו, את הפגיעה שלו גדולה וכן הלאה.
אז מצד אחד אתה אומר להזדהות איתו ולהבין אותו, ומצד שני כן להראות לו שההתנהגות הזאת, שהוא בעצם מפר את האיזון של הבית, כמו שפתחת בתחילת התוכנית, ומושך את כל תשומת הלב בזמן הלא נכון, אז את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. לזה אנחנו כביכול לא מתייחסים.
כן.
למקום הזה.
עוד סיטואציה אחרת של איזון רגשי. יש לי ילד שמפחד לא להצליח. והפחד מלא להצליח משתק את הילד. זה גורם לו לא להצליח במבחנים, בתחרויות. הוא מפחד לגשת לבדוק את ההישגים שלו, גם בדברים שבהם הוא מאוד טוב. אבל הפחד משתק אותו. איך אני עוזר לו לצאת מהמקום הזה של השיתוק הרגשי?
צריכים לספר לו דוגמאות מהחיים שלנו. עד כמה שאנחנו היינו לא מוצלחים במשהו, ואחר כך כן הצלחנו, ואפילו שלא הצלחנו, אז זה לא השטח שלי. כן? וכן הלאה, לדבר על זה שכל אחד הוא יכול להיות טוב במשהו אחד, ופחות טוב במשהו שני, ובכלל לא צריך להיות תמיד הכי טוב.
ומה קורה, אתה יודע, אנחנו מכירים משפחות שההורים כן דוחפים, הילד לא טוב במשהו, ואז ההורים מאוד מאוד דוחפים את הילד, כדי שהוא יצליח בתחומים מסוימים, הרבה פעמים זה קורה בתחומים של בית ספר.
כן, אני מבין. אז אנחנו צריכים להגיד לילד שאנחנו רוצים קודם כל שהוא יהיה בריא, שהוא יתנהג יפה וידאג לסך הכל שהציונים שלו הם יהיו ככה במסגרת נורמלית, אבל לא שהוא חייב להיות אלוף במשהו.
אני חייב להספיק עוד שאלה אחת לגבי משהו שנתת קודם. תיארת קודם איך אנחנו יושבים ומילד ביחד מציירים על הדף מפה של רגשות. זוכר? יוסי דודי בבית ספר.
כן.
אז שאלה שקיבלתי פה, איך בתוך מפת הרגשות הזאת, אם יש רגש של כעס גדול, איך אנחנו מתמודדים עם רגש של כעס גדול?
לכן אתה מוריד את זה לסרטוט.
יפה, ובסרטוט יש לי פתאום כעס גדול. הכעס, תתייחס לכעס, רגש של כעס הוא לפעמים מפוצץ לבן אדם את הראש ואת הלב.
אז כך, עיפרון אדום, כזה, כן, עווה ותעשה את זה ככה. תעשה את זה אפילו ככה, ככה כמה פעמים.
אוקיי, ואז?
שיהיה לו ברור שזה לא יותר מהקשקוש.
כשהיחס לרגשות שעומד מאחורי זה מהו? כי את אומר, הרגש, גם הכעס הוא לא יותר מאשר הקשקוש. מה היחס לרגשות צריך להיות? מה זה רגש? מה אני צריכה להגיד לילד שזה רגש?
שיש גבול לכל הרגשות. יש גבול לכל היחסים. לא נראה שזה קרה, ויקרה עוד פעם ועוד פעם. בוא אנחנו נצייר בצורה כזאת, כמו הסרטוט הזה, כל מה שקורה לנו בחיים. ואתה רואה שהכל נשאר ככה, רק על הנייר.
ואני חייבת שאלה אחרונה.
יאללה, שאלה אחרונה.
של איך ללמד הילד לבסט את המקום הזה? כשבא לו, הוא יוצא מדעתו, איך אני מלמד אותו רגע, שנייה? זה לא שום דבר חוץ מאשר מה שאמרת עכשיו. שלא קרה שום דבר.
נו, אז את עושה את הסרטוט הזה או לא?
כן, אני עושה את הסרטוט, אבל אני אומרת בכלל, לגבי התפרצות, אנחנו רוצים ללמד את הילד לשלוט על הרגשות שלו. נכון? שידע לעצור.
כן.
שהוא לא ילך עם זה עד הסוף, כי לא. אז זה מפוצץ את כל המשפחה. איך אני מלמד אותו לעצור? חוץ מאשר, הסרטוט זה אמצעי אחד, יש לי עוד אמצעים ללמד אותו לעצור?
בדרך כלל, אם מתחילים לדבר על זה, זה יוצא, מוציא את המתח.
אוקיי.
הרב, תשמע, הזמן שלנו נגמר לצערנו הגדול מאוד, השאלות שלנו לא. תן לי את הדבר החשוב ביותר בקשר לאיזון רגשי במשפחה מחוברת. איזון רגשי.
איזון רגשי זה דוגמה מצד המשפחה שכל אחד מראה לאחרים עד כמה שהוא שומר על האיזון הפנימי שלו ולאיזון של המשפחה כולה.
תודה רבה לך הרב לייטמן. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.